ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
במקום מושבו של מורנו ורבינו הרב אדרי, הרבנית תסיר את הלוט, נתפלל ערבית ומיד לאחר מכן נתחיל בעצרת הזיכרון. ברשות ראש הישיבה מרנן ורבנן ורבותיי, לימדונו חז"ל, חכם שמת בית מדרשו בטל. וברש"י שם אותם שרגילים ללמוד תורה מפיו. ישנה כאן הגדרה, יש מציאות שבית מדרש מסוים מכוח הרבצת התורה ומכוח סיבות נוספות הופך להיות קרוי בית מדרשו של חכם פלויני. ייתכן, ולרוב זוהי המציאות, שישנם באותו בית מדרש חכמים נוספים. ייתכן שהם גדולים ממנו, ייתכן שהם חשובים ממנו, אולי הם שווים לו, אבל ריבונו של עולם מגלגל שזה יהיה קרוי בית מדרשו של פלויני. בהבנה הזאת, בית המדרש של ישיבת הכותל על ענפיו ופערותיו, פירותיו ונובלותיו, תלמידיו ותלמידי תלמידיו לדורותיהם, וללא ספק בית מדרשו של רבינו האהוב איש האדר הרב חיים ישעיהו אדרי, שכל כך קשה לנו בחודש האחרון, ונודה על האמת שלא התרגלנו ואולי אף לא הפנמנו, לצרף לשמו המלא חיים וישע שלוש אותיות זצ"ל. כיצד הפך הבית הגדול הזה, כלשון הגמרא במגילה לפי שתי הדעות שם, שמגדלים בו תורה ומגדלים בו תפילה, להיות בית מדרשו של הרב אדרי? איך נוצרה המציאות הזאת? מכוח מה נקנה הקניין הזה? מה יצר את הזיקה הכל כך מוחלטת בין הרב אדרי לבין בית המדרש הזה? דרשו חז"ל במדרש רבה בפרשתנו, נוצר תאנה יאכל פריה, אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר בריאה. בכל מקום שאדם יגע ונוטל נפשו על הדבר, אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכרו. רצונך לידע, שלמה בנה בית המקדש, שנאמר ויבן שלמה את הבית ויחלהו. ובשביל שנתן דוד נפשו על בית המקדש שנבנה, שנאמר זכור השם לדוד את כל אונותו, אם אבוא באוהל ביתי אם אתן שנת לעיני עד אמצא מקום להשם. ולא כיפח הקדוש ברוך הוא שכרו, אלא הכתיבו על שמו מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. לשלמה אין כתיב כאן, אלא לדוד. הווי נוצר תאנה יאכל פריה. יגיעתו של הרב אדרי ושעבודו לישיבה הם אלה שיצרו את המציאות הזאת. צא וראה עד היכן מגיעים הדברים. באיגרתו לבוגרים מכסלו תשנ"ט, איגרת הכתובה אחד מקרא ושניים מראה מקומות, כתב הרב אדרי כך: הוא מבקש מאיתנו ליטול רשות לברכת פרידה זוטה. ושם הוא מציין כדבר פשוט ומובן מאליו: כתובתי שלי נשארת גם מכאן ולאבא הישיבה. מי שהישיבה היא ביתו, היא כתובתו, זוכה ובית מדרשו נקרא על שמו. חכם שמת, בית מדרשו בטל. מה שהיה בחיי חיותו ברור וידוע לכל, וכפי שאמר כאן בבית מדרשנו לפני שנים רבות הרב רב שמחה הכהן קוק, הקדוש ברוך הוא ירפאו ויחזקהו, הרב הדרי הוא אבן מאבני הכותל, יקבל עכשיו בסייעת הדשמי המשנה תוקף. כפי שפעל מהארץ לשמיים, בעזרת השם ימשיך עכשיו מהשמיים לארץ. לכל מפעל, לכל רעיון גדול, ובוודאי כאשר עוסקים בעניינים רוחניים ברומו של עולם, ישנם שותפים, שותפים לדרך, שותפים לרעיון, שותפים לביצוע. אין הכוונה שחושבים בצורה זהה בכל, ממש לא, אבל שותפים. לפני כ-75 שנה, מסובב הסיבות חיבר בין שני נערים, יותר נכון יהיה לומר, ספק ילדים, ספק נערים, ומאז בדרך פלאית לא נפרדו איש מרעהו. ובהרגשה עליונה, כפי ששמענו בהלוויה, כדברי הנביא, אשר נשבענו שנינו אנחנו, בשם השם לאמור, השם יהיה ביני וביניך. כך בעת רקוד וכך בעת ספוד. כשנתיים לאחר הקמת הישיבה, ולאחר הפצרות ובקשות, שרק הרב הדרי בחוכמתו ובפיקחותו, וכמובן בסייעת הדשמיה שהייתה לו, שידע ממי לבקש וכיצד לבקש, התעטרה הישיבה בכתר כהונה, כתרו של מורנו ורבינו הדגול, השם ישמרהו וינצרהו, הרב רב יעקב הכהן קץ שליטה. רשמית תפקידו ראש הכולל, מעשית כל מה שנאמר יקטין ויגמד, ולגדולתו אין חקר. הלוח לב כולנו חרוטים הדברים לאורך ימים ושנים. וילכו שניהם יחדיו, מורנו ורבינו הרב רב יעקב שליטה מתכבד לפתוח את עצרת הזיכרון במלאת ה-30 להסתלקותו של ידידו ורעו מורנו ורבינו הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל, להבדיל בין חיים לחיים. הרב רב יעקב, בבקשה.
תחת הרב הדרי זצ"ל, תלמידי ובוגרי הישיבה וקהל נכבד, אפתח בהרגשה אישית. קשה לי למצוא כאן בישיבה ללא ידין נפשי הרב הדרי זכרו לברכה. בשנים האחרונות כשבאתי לישיבה, מבטי הראשון היה למקומו של הרב הדרי. הוא היה יוצא ממקומו לקראתי, ברכנו אחד את רעהו בברכת שלום. בדרך כלל לא הרבנו בדברים, אך הלבבות דיברו. והנה אתה מקומו חסר, ויודעים אנו שמקום זה יישאר חסר. הרגשה כזו היא קשה קשה, אבל מי שלא יודע כמה היינו קשורים זה בזה לא יכול להבין מה שאני אומר. הרב הדרי היה איש מורה מעם, לא עוד איזה עוד אחד, אלא אחד מיוחד, רציני מילדותו, איש רציני ממש, ילד רציני, נער רציני, יודע מה מטרת חייו, והשתדל לעלות בסולמו של רבי פנחס בן יאיר. הרבה טלטולי חיים עברו עליו, הרבה, לא כולם יודעים כמה עבר עליו, והצליח להישאר בשלוות נפש. איש תפילה היה, איש תורה. עסקו היה בעיקר בתנ"ך, במדרשי אגדה, באגדות חז"ל שבש"ס, בספרי מוסר בחסידות. הוא הרגיש שזהו ייעודו בחיים. אך השקפתו בעניין, ואף עיקר חינוכו, היה לגדל תלמידי חכמים כפשוטה של המילה, בלימודי גמרא ראשונים, בעיון, בבקיאות, ואף בלימודי הלכה. ולמעשה, יש לנו הוכחה על כך. הוא הקים את הכולל שכולו היה לימוד, שכולו עכשיו גם לימוד הלכה בעיון. לגבי הנושא הזה, שהוא עסק בשטח אחר משטחי התורה, הוא הרגיש שזה ייעודו בחיים. השאלה אם אדם יכול בגיל כל כך צעיר לסמוך על הרגשתו הפנימית ולהתמסר בעיקר לחלק האגדה שבתורה. היינו דנים בזה הרבה מאוד, עוד בימי בחרותינו. ואף כשהיינו רחוקים אחד מן השני מבחינה מקומית, אני למדתי בישיבת פוניבז' בבני ברק, הוא למד אז בחברון, היינו מתכתבים, יש לנו 40 מכתבים שחלק גדול מהם בנושא הזה, דיונים, הוכחות מכאן ומכאן. ואף ביום הולדתו, נדמה לי שה-80, הענקתי לו את החלק לפחות מן המכתבים שקיבלתי ממנו. איש חינוך היה, מן השורה הראשונה, מצד אחד תקיף, מאידך רגיש מאוד לנבחי התלמיד, מנסה תמיד להעלות, לרומם, להקנות לתלמיד רוממות. אתה משהו, אתה גדול, להעריך את עצמו. הרבה סיפורים שמענו על כך. בעל זיכרון מדהים, ממש. ואיש סיפור, כוחו לספר סיפורים על דורות ראשונים, על הדורות שלפנינו, והיה ממחיש כל כך את הדברים עד שהוא החיה את אותם אנשים שהוא דיבר עליהם, כי אולי הם נמצאים כאן איתנו. יש הרבה הרבה מה לומר על מעלותיו ושבחיו, אבל כבר דיברו על זה כל כך הרבה, ועוד ידברו ויכתבו. הגמרא במועד קטן אומרת, אל תבכו למת, פסוק בירמיהו, אל תבכו למת ואל תנודו לו. דורשים חכמים במסכת מועד קטן, אל תבכו למת יותר מדי ואל תנודו לו יותר מכשיעור. מה הכוונה? הכיצד? שלושה לבכי ושבעה להספד. מכאן ואילך אמר הקדוש ברוך הוא, אי אתם רחמנים בו יותר ממני. פה כתוב שבעה להספד. הרמב"ם מוסיף, ויש לזה מקורות, במה דברים אמורים בשאר העם. אבל תלמיד חכם, תלמידי חכמים, הכל לפי רוב חוכמתם. כל פנים יש גבול, גבול להספד. נשאלת השאלה, מדוע חכמים גבלו לנו את העניין הזה? מה אכפת שנספיד אותו יותר ויותר? בעצם הגמרא ענתה על כך, אבל צריכים להבין מה הפשט שם. אמר הקדוש ברוך הוא, אי אתם רחמנים בו יותר ממני. מה הכוונה? הרמב"ן בספר דברים על הפסוק, בנים אתם לשם אלוקיכם, לא תתגודדו, לא תשימו כורחה בין עיניכם למת. יש הגבלה איכותית לאבל. לא לשרוט, סרט לא תשרטו בבשרכם, וגם לא לתלוש את השיער. למה? אומרת התורה נימוק, כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך. בנים אתם לשם אלוקיכם, כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך. כותב הרמב"ן, בעצם הוא אומר שיש כאן מסר מיוחד מאוד. בתורה אין כמעט, כמובן שיש הרבה בתוכן התורה, אבל אין כמעט הוראה ברורה על השכר של עולם הנצח. בדרך כלל השכר הוא בעולם הזה. גם הפרשה שקראנו בחוקותיי לפני חג השבועות, הברכות, הכל, וגם והיה עם שבוע, הברכות זה ברכות של העולם הזה. הרמב״ם מסביר בלכות תשובה שאין הכוונה פה שזה שכר. הכוונה, אם אתה תהיה בסדר, תקבל כלים לעבוד את השם, ואז תהיה לך ברכה, לא תהיה שום בעיות, אם זה פרנסה, אם זה בריאות, כל הדברים, תוכל לעבוד את השם. בדרך כלל, אבל לא מוזכר עולם הנצח. פה אומר הרמב״ן, הפסוק הזה אומר לנו, הוא כותב שם, זו הבטחה בקיום הנפשות. הבטחה בקיום הנפשות. פה כתוב שהאדם נשאר חי. בנים אתם לשם אלוקיכם. כותב הרמב״ן, אין ראוי לכם להתגודד ולהיקרח על נפש. למה? כי עם קדוש שאת על השם אלוקיך, ואפילו ימות בנוער, אפילו אדם ימות צעיר, גם כן. באורח חיים שם מפרט יותר את הדברים. הוא כותב כך, נראה שנתכוון לומר, התורה התכוונה לומר, בנים אתם לשם אלוקיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בניניכם, שבמיטת איש אין אבדה למת. האדם שהוא מת, הוא לא, אין אבדה למת עצמו. למה? כי הוא קיים, הוא בעולם הנשמות. אלא, הרי הוא דומה לאדם ששלח בנו לסחורה לעיר אחרת. אדם שלח את בנו להתעסק בסחורה, או לימים שלח האב אחר בנו להביא אותו חזרה הביתה. ואין היעדר הבן, אלא מן המקום שהלך משם. הבן קיים, נמצא, הוא חזר לאבא. הוא עזב את המקום ההוא, שם הוא נעדר. אבל על כל פנים ישנו, הכל זה לשון אורח חיים. ועד רבה, טוב לו לחזור הבן אצל אביו, שהוא מקור החיים. טוב לו לחזור לאבא. הוא אמנם נעדר, אבל טוב לו. זה הפירוש, בנים אתם לשם אלוקיכם. הנפטר הולך לאביו שבשמיים, חוזר לאבא. לכן התורה מגבילה לא ל... וסרט בכלל, וסרט סרט לנפש, סרט בבשרכם, ולא לתלוש שיער. אבל אז נשאלת השאלה, אם כן, למה יש בכל זאת דיני אבלות, שלושה לבכי, שבא להספד, כמו שאמרנו, תלמיד חכם יותר, למה התורה לא אסרה את זה לגמרי, כמו שהיא אסרה את שני הדברים הללו לגמרי? ממשיך הרמב״ן ואומר, ולא יאסור הכתוב הבכי. למה באמת הכתוב לא אוסר באופן מוחלט? הרי הוא קיים, הוא נמצא, הוא לא נמצא פה, אבל הוא קיים. התשובה היא כי הטבע יתעורר לבכות בפירוד האוהבים ונידודם אף בחיים. המציאות היא, הטבע הוא שאם אדם נפרד מחברו, הוא לא מתכונן, חברו, ממשפחה, מבן, מאבא, הוא לא עתיד לראות אותו בזמן הקרוב לפחות, או בכלל לא, בוכים. יתעורר לבכות, הטבע יתעורר לבכות בפירוד האוהבים ונידודם, אף בחיים. ולכן מותר לבכות. ממשיך הרמב״ן, ומכאן סמך לרבותינו באוסרם להתאבל הנפש יותר מדי. הוא אומר, זה המקור שלא להתאבל יותר מדי על מת. כלומר, יש איזו דילמה. מצד אחד, אם אתה מתאבל, פירושו של דבר שנדמה לך שהוא איננו. זה לא נכון. אבל מאידך, הוא חסר לנו, הוא איננו. לכן מותר לבכות. מכאן סמך לרבותינו באוסרם להתבלל לנפש יותר מדי, להתאבל לנפש יותר מדי. הרב הדרי זצ"ל נמצא קיים אצל אבינו שבשמיים, ועד רבה טוב לו אתה כי חזר אצל אביו, כלשון אור החיים. אבל לנו הוא חסר, והדקה בחינה. סיפר לי אחד מן התלמידים שהיום הוא מחשובי הבוגרים, שפעם הוא שאל את הרב הדרי, למה הרב לא מדבר בענייני אקטואליות, בדברים אקטואליים יותר? והשיב לו הרב הדרי, כאן עוסקים בנצח. תשובה כל כך קצרה. פה בישיבה עוסקים בנצח, פה אנחנו לא עוסקים בדברים שחולפים, הכל בנצח. תשובה נפלאה מאוד. עכשיו, בשעה שגופו איננו כאן, יכולים אנו לחוש יותר שעוסקים לנו כאן באחד הישיבה בנצח, בעולם הנצח, בעולם הנצח, בעולם הנשמות. ובפרט שחזל מספרים לנו שיש מושג של אחים באספדה באתם קאימנה. אחד אמר עוד בחייו, אמר שהוא עמד להסתלק מן העולם, תתחממו, תחמם בזמן ההספד, כי אני שם נמצא. יש מושג כזה שהנפטר נמצא במקום ההספד. ייתכן שגם רוחו של הרב אדר נמצאת כאן עמנו כעת, מעולם הנצח. כשחשבתי מה לומר בהספדו של חבר יקר, של ידיד נפש, עלתה בדעתי הרגשה נוספת לדין הזה שאי אפשר להספיד יותר מדי. כפי שאמרנו, אל תנודו לו יותר מכשיעור. רבותינו בדורות האחרונים לימדו אותנו משהו בכוחות הנפש. אם לבך מכיל הרגשות גבוהות, דקות, עדינות, ואתה מרגיש מלא מהם, יש דברים שלפעמים אדם מרגיש מלא בהרגשות, אל תבטא אותם משפתיך ואל תאמרם לאחרים. תשמור את זה אצלך. למה? כי הרסת אותם ביחס אליך. למה? הרגשה הרי ממלאת את כל לבך. איך אפשר לבטא את זה בכמה מילים וזהו, נגמר כל העניין? הורקת את עצמך בזמן שבכלל אינך יכול לבטא מילים בהרגשות הללו. כך באמת הורנו רבותינו וכך נהגו למעשה. היו כאלו שאמרו שיחת מוסר או רעיון שתפס אותם ואמרו, לפני שנים הרגשתי כך וכך, הפנימו את זה והפנימו, עכשיו הוא כבר מרגיש שיכול לומר, והיה אומר את הדברים. אנחנו בהספדו של חכם, של ראש הישיבה, 30 יום להספדו. אבל אני מרגיש כפי שאמרתי, אני חושב שגם הפשט הזה מונח במה שאמרנו, אל תנודו לו יותר מכשיעור. חכמים אמרו לנו, אל תספיד ותספיד ותספיד לאין סוף, הוצאת את הכל, תשאיר אצלך את ההרגשות היותר עמוקות. לכן איזו אני מרגיש שאני לא יכול וגם לא רוצה, אבל גם לא יכול לבטא את כל החוויות המשותפות שלנו. הראה מילדות ממש, ממש מילדות. אני זוכר, היה לי זיכרון כמו שהיה לו, שנבדל לחיים, אבל אני זוכר הרבה הרבה דברים, ממש מילדות, הבית שלו בתל אביב, ברוחב עלייה 64, בן יחיד להורים נהדרים, ואחות יחידה שנמצאת פה, רבנית חשובה, הרבי ניצר לו, שתחיה בתאריך ימים. כפי שאמרנו קודם, רציני, כל כך רציני, ידע מה התוכנית שלו בחיים, מה הוא רוצה מעצמו. אבל היינו ילדים, נערים, כמה חוויות, כמה דברים שנחרטו בנפש. בנפש שלי וגם בנפש שלו, להבדיל. להבדיל בין חיים לחיים. ודאי בלי ספק שלא כדאי לבטא את אותם הרגשות במשך יותר מ-70 שנה, יותר מ-75 שנה, יותר מ-75 שנה. כמה חוויות, כמה הרגשות עמוקות. ולא כדאי להוציא את זה, כי זה נהיה כלום, זה נהיה זול. אמרת כמה מילים, זה איננו. כפי שאמרתי, זה הפשט, אני חושב, בחזר, לא להספיד יותר מדי. חווינו כל כך הרבה חוויות, וגם כאן בישיבה, כשכבר באתי לכאן, כשנתיים אחרי קום הישיבה, כמו שרב טוביה אמר, חווינו פה חוויות שגם אחרים חוו אותם יחד עמנו, אבל הקשר שלנו איך יחד קלטנו את הדברים, אמנם לא בדיבורים רבים, לא בדיבורים רבים, אבל אף על פי כן כתבתי רק את הציונים לדברים הללו. ימים נוראים, ראש השנה, יום כיפור, שיחות ההתעוררות, אור זרועה לצדיק של הרב הדרי, משהו. אחר כך לאנו שנה רבה בסוכה, חוויה מיוחדת. אחר כך הושנות בישיבה, גם כן משהו מיוחד ברוממות. הפרידה מן הסוכה ברוממות מיוחדת, עם השיחה שלו הנפלאה. אחר כך הכניסה להקפות בשמחת הלב אמיתית. אחר כך הקפות עם סיומו של החג של שמחת תורה. בשנים האחרונות ישבנו יחדיו, כל אחד עם ספר תורה של מרגלותינו, צעירי הצון, ילדים קטנים, כולם, כל הציבור, יחד עם הילדים, שרים שירי נשמה, שירי השתוקקות. ישבנו ושתקנו. זה לקח הרבה זמן, ישבו, לא יודע כמה, שעתיים, ישבו, שתקנו. כמעט שתיקה מוחלטת. הלבבות שלנו דיברו, לפעמים גם העיניים, ולפעמים מילה או שתיים, לא יותר מזה. אמרתי כבר, הרבה השתתפו בחוויות הללו, אבל זה משהו אחר, אני לא יכול להסביר את זה. משהו אחר, הקשר הנפשי הזה. חוויה מיוחדת הייתה לי, כשבעצם הוא משך אותי לכך, לנסות לפענח איזה קטע קשה בספרים מסוימים שזה לא כל כך קל היה להבין. גם זה לא נפרט. אמרתי כבר, חבל לי לפרט דברים קשים, דברים שהם עמוקים בנפש. הגמרא אומרת, כפי שאמרנו קודם, אחים והספדי דעתם קיימנה. ייתכן, כבר אמרנו אולי, שרוחו של הרב הדרי נמצאת כאן. אילו יכול היה למסור לנו איזה מסר, להעביר לנו איזה מסר מעולם הנשמות, ודאי שהיה מספר לנו על אותו עולם מופלא, עולם הנשמות, מה נעשה שם. אבל ליבי אומר לי שהוא היה גם אומר לנו איזה מסר ששייך יותר לנו, לא רק סיפור מה שנעשה שם. ואני ניסיתי מתוך הרגשה שאני חושב שזה מה שהוא היה רוצה למסור, אולי לא בנוסח הזה, אבל מבחינת התוכן, שני קטעים, אחד לציבור באופן כללי ואחד ליחיד. הראשון לציבור, הרב הדרי כל כך ציפה לתיקון העולם כולו, לתיקון עם ישראל, עם השם, לתיקון הישיבה, לתיקון משפחתו, ובעיקר לתיקון נפשו שלו. זה הרי הדבר הראשון, ולכן אני חושב שהמסר היה כזה: התעוררי, התעוררי, כי בא אורך. קומי אורי, מה אתם ממתינים? למה אתם ממתינים? ולמה אתם דוחים את ההכנות ליום הגדול והנורא המתקרב במהירות גדולה? הרי יכולים אתם כמעט בעיני בשר לראות את העתיד הקרוב, לתקן עולם במלכות שדי, וכל מיני בשר יקראו בשמך. אני לא יכול לעשות זאת כבר בעולם הנשמות. כמה שיכולתי, כמה שהצלחתי, עשיתי בעולם הזה, אבל אתם חיטפו. זה מסר שוודאי היה רוצה לומר לנו, כי זו באמת הציפייה הגדולה שהייתה לו. עד מתי נדחה? קודם כל לתיקון עצמנו, לפני שיהיה מאוחר, כשהעיר האור הגדול יהיה זה בלא בחירה, וההפסד יהיה עצום. זה המסר לציבור. והמסר ליחיד, אקריא לכם קטע מלשונו של החזון איש, ואחת מאיגרותיו לאיזה בחור, קטע שמתאים מאוד גם לדבריו של הרב הדרי, אם כי ייתכן שהוא היה אומר את זה בלשון רכה, כי הוא היה משתדל, בפרט ליחיד, לדבר בלשון רכה, להחדיר לתוכו את הדברים, אבל בצורה אחרת. החזון איש כותב כך, נדמה לך כי המבקשים שקידתך בתורה הם כמבקשים רעתך חלילה. מי שמבקש אותך, דורש ממך ללמוד, נדמה לך שהוא דורש את רעתך. והטוב בעיניך הוא לבלות הזמן בבטלה והוללות. ואינך שם לב לגורלך נחתך לבור ועם הארץ. אדם לא שם לב, עוד יום, עוד יום, עוד חודש, עוד שנה, שום דבר. ואומנם לא קל הוא לקבוע לימוד שקידתי. זה לא כל כך קל, אבל הכבד הוא רק כרגע. והקובע בהסכמה גמורה ללימודו, חיש מהר יסור ממנו כל הכובדים. הדברים הכבדים, הוא לא ירגיש שזה כבד. ואין עונג בעולם כשקידת התורה. ומה אדבר כאוזניך אטומות ולבך בא למך? הוי על הזמן היקר אשר אתה מפסידו בידיים. והוי על מידות הטובות שאתה עוזבן בקלות הדעת ובשוויון נפש. ואז הוא מסיים, ואני קורא לך, חזור בך בן אדם, חזור בך בן אדם, כי מחר תתחרט מאשר היום תשחק. בימי הנאורים חיש יעבורו, והעולם כעם זועף, וזה כל פרי החיים להתענג על עמל התורה, עמל שיש בו יתרון לנצח. אני לא יודע בדיוק אם ההשערה או השמועה ששמעתי למי נכתב המכתב הזה. אדם כישרוני מאוד, בסופו של דבר לא קיבל את הדברים. אני כמעט בטוח שהצגתי את הדברים שהרב אדר היה אומר לנו בצורה נכונה, שאלה המסרים שהיה מוסר לנו מעולם הנשמות. אי אפשר שלא להזכיר את הרבנית נעמי, שתחילה לאורך ימים ושנים בבריאות איתנה, שהייתה שותפה מלאה בגידולו וגדולתו של הרב אדרי, וזכרה שמור לה לנצח. אגרא דאספדיה דלויה, יש לזה כמה פירושים, אפשר לפרש שעיקר ההספד הוא דלויה, להתרומם, להתרומם. עלינו להתרומם כשאנחנו שומעים סיפורים כל כך רבים על הרב אדרי, דברים כל כך מיוחדים, זה מחייב את כולנו. לאן אדם יכול להגיע? הרב אדרי היה גם כן נער צעיר, למד בבית ספר בילו בתל אביב, וכל הסביבה, כל החברה, הם היו בבית הכנסת של פועל המזרחי, חבורה, ההורים שלו היו נהדרים, אבל לא שייכים כל כך, כל הסביבה שייכים כל כך לגדל אדם ברוממות כזאת, בגדלות כזאת. ולאן הוא הגיע? זה מחייב אותנו. אפשר להגיע לרוממות גדולה גדולה, לאו דווקא, לא לכל אחד יש את אותם כישרונות, את אותו זיכרון, את אותה מסירה, את אותו כוח לדבר, אבל כל אחד לפי כוחותיו צריך לנצל את כוחותיו. אדם יכול להגיע לרוממות עצומה, יכול להישאר בכוח, כל אדם יש לו, אבל בפועל צריכים להגיע או להגיע, זה מה שצריך לדרבן אותנו, אגרא דאספדיה דלויה, כל אחד מאיתנו להתקדם, להתרומם למעלה למעלה, רוממות עד בלי די. אנו, כפי שאמרנו כבר קודם, בימים גדולים, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, הנבואה האחרונה של הנביאים, יום השם הגדול והנורא. אותו יום הוא קרוב מאוד. כך נראה לכל בר דעת שמתבונן במה שנעשה עם עם ישראל. הדלת עומדת להיפתח ונראה אורות גדולים. אנו קטנים מאוד מלקלוט את הדברים הללו, אבל מאמינים בכל הלב שכך יהיה. נשתדל להתרומם, להתכונן, ובמהרה במהרה נזכה לעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לה שם המלוכה, ויקיצו דירנו שוכני עפר, אמן ואמן.